איתנו על קו הטלפון חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד, שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי.
קודם כל נפתח, אתה יודע, אחרי הבחירות, אולי סיכום שלך של כמה חודשים של מסע בחירות, קמפיינים, הרבה מאוד מילים קשות שנאמרו מכל הצדדים, והנה הניצחון של הליכוד. איך אתה מסכם את התקופה האחרונה?
אין ספק, זה ניצחון ענק, קודם כל לנתניהו. אני חושב שהוא ניהל את הקמפיין בחוכמה, בשיתוף פעולה של הגוש, וכאן גם צריך להגיד מילים טובות לחברים החרדים, שבעקשנות שמרו על הגוש, יחד איתנו כמובן, והנה לך, הבאנו את כל הקולות, לא איבדנו אף קול, והגענו לשטח. אני ברמה אישית עסקתי בלהביא ליכודניקים שלא תמיד הצביעו, קוראים לזה הפרויקט של המנדט החסר, ואני ראיתי בשטח את הרצון של כולם להחזיר את המדינה למסלול הנכון, להחליף את השלטון של השמאל, והשמחה היא ענקית של כולנו. תודה לאל, יש לנו עכשיו הזדמנות להחזיר את מדינת ישראל למסלול הנכון שלה.
אוקיי, אז ככה, הבחירות מאחורינו, הניצחון הגדול, ומצד שני, במחנה השמאל, אנחנו קוראים תורים, שומעים פרשנים, מאמרים, ברשתות, נדמה שהולכת המדינה לאבדון, מדברים שם על עזיבה, ירידה מארץ, והולכת להיות כאן מדינת הלכה. תפקידכם לתת מסר מרגיע, או שפשוט לא להתייחס?
לא, חד משמעית. אני עולה להרבה מאוד בתקשורת במגזר הכללי, ומזכיר לכולם שנגמר הקמפיין. די, מספיק מסע הפחדות, יש פה מקום לשיתופי פעולה, אנחנו מחויבים לסטטוס קוו במדינת ישראל, אנחנו נשרת את כלל הציבורים, כמו שעשינו בעבר, הממשלות הקודמות של הליכוד, יחד עם החברים החרדים והציבור הדתי-לאומי, כיבדנו את כל השרתים, וידענו לטפל בכל אחד, ואנחנו נשרת את כל תושבי מדינת ישראל. ואני מעביר את המסר הזה, ואני חייב לומר לך שהוא נקלט. אני חושב שהציבור צריך לצאת מההלם, להפסיק להיבהל, ואתה תראה שיהיה הרבה שישתפו איתנו פעולה, ברמה הפרקטית של הדברים.
טוב, עכשיו מגיע באמת, אתה יודע, הצוד, סליחה, דוב ניצוד, ועכשיו מחלקים את השלל, בין היתר כדי לעבוד. תראה, כל חבר כנסת, בטח בכיר, רוצה תיק ביצועי כדי לשרת את העם, כדי לעבוד, לקדם מטרות. אתה בוודאי נחשב לאחד מבחירי הליכוד, ישבת קדנציה שלמה, כשהייתם בקואליציה, כשנתניהו היה ראש ממשלה, כחבר כנסת מן השורה. אני חושב שהפעם זה לא יחזור על עצמו, נכון?
הוכחתי שאני יודע, אני את החניך של הרב מודחי אליהו זכר צדיק לברכה, וממנו למדתי שהדבר ראשון שאתה צריך לעשות זה לחשוב קודם כל הממלכה, לאחר מכן על התנועה ששלחה אותך, ורק אחרי זה עליך עצמך. ואני הוכחתי שגם אם זה לא יסתדר בפעם שעברה, נשארתי נאמן קודם כל מה טוב למדינה, ואחרי זה כמובן גם מה טוב לתנועה. אני חושב שבעזרת השם, אני מצפה ומקווה שנתניהו, שהסמכות היא אצלו, אני סומך עליו, שידע להשתמש בכישורים שלי. אני הרי עזבתי את כל עסקיי לפני 20 שנה, וכיזם וכאיש עסקים, ומניסיוני כ-10 שנים, בניהול עיר הקודש ירושלים, בירת ישראל, המאוחדת לנצח נצחים. אני בא עם הרבה מאוד פרספקטיבה, כולל לדעת איך להתנהל ולנהל ולהוביל, במערכת מורכבת, אני חושב שאני פטור מלהסביר את זה, ואני אשמח לשאת בכל תפקיד, בכיר ככל שניתן כמובן, לצידו של נתניהו, להוביל את ישראל באתגרים הגדולים שיש.
יש לך כיוונים, נושאים שקרובים ללבך?
תראה, זה לא סוד שאפילו נתניהו ראה בי כמועמד המתאים ביותר לכהן כשר אוצר. כמובן, אם הוא יציע לזה, אני אשמח, ואני אקח עליי את האחריות הזאת. אבל הסמכות היא בידיו, אני סומך עליו שייתן לי תפקיד.
אם תיק האוצר יינתן למפלגה אחרת בקואליציה, כלומר לא לבחיר אחר בליכוד, אלא לראש סיעה אחרת שהוא שותף לכל השנתיים האחרונות, להצלחה בבחירות, זה משהו שיעשה לך אולי, נקרא לזה, פחות תצובת מאשר שהתיק הזה יגיע לחבר אחר בליכוד?
אני לא נכנס למסע ומתן, ובאמת, אני באמת סומך על נתניהו. הוכחתי את זה בעבר, ואני אומר את זה גם היום. יש לו את המנדט, הוא ייצר את הפאזל הזה. שהוא בין עשיות, בתוך עשייה, והוא מכיר את כישוריי, הוא מכיר את צורת העבודה שלי. אני רוצה להזכיר לך, אבי, יש לנו אתגרים אדירים לפנינו. תחשוב רק על הצונמי הכלכלי, על מה שקורה בעולם. האתגרים הבינלאומיים מגיעים לפתחנו. זה פשוט צונמי ענק. ואנחנו נצטרך, נתניהו וכולנו, לשים כתף ולראות איך אנחנו עושים את מדינת ישראל לאי של יציבות.
אני מיד באמת רוצה לשאול אותך על האתגרים כדי להגיע, להביא את מדינת ישראל ליעדים שאתה מציב כאן, אבל רגע לפני, כשאנחנו מדברים על תיקים, אנחנו שומעים על התארגנויות בליכוד, שמועות לפחות, על אמירות סחטניות. אנחנו שומעים את סוגיית תיק המשפטים וחבר הכנסת אמסלם. מה דעתך על השיח הזה רגע אחרי הבחירות?
אני חושב שהגישה הזאת היא לא גישה נכונה. אנחנו צריכים לבוא, כל אחד יכול להסביר מה הוא חושב שהוא יכול לתרום, בסדר, כל אחד יש רצונות. זה לגיטימי. אבל מכאן לייצר כל מיני תהליכים, להקשות על נתניהו, אני חושב שזה טעות, ואני מקווה שהחברים יחזרו בהם, לטובת התנועה ולטובת בכלל. הגישה צריכה להיות לסייע לנתניהו בפאזל הזה ולא להקשות עליו.
טוב, בוא נדבר באמת על החיבור עם הגוש החרדי, המפלגות החרדיות, שלוש שנים. הגוש החל בזמנו יושב ראש השרי דרעי ואמר, אנחנו נלך ביחד. לא כולם החזיקו מעמד, ימינה כידוע עשתה חציית קו, אבל יהדות התורה וש"ס לצד הליכוד, אל המדבר האופוזיציוני, עם הגזרות שהמגזר החרדי ספג, ההסתה, נכנסים למערכת בחירות, מגדילים את מספר הקולות, אתה מכיר ייחודים כאלה, אתה מכיר את המגזר החרדי היטב מאותך ראש עיריית ירושלים, הפעם זה היה נדמה ייחוד או חבירה הרבה יותר חזקה מאי פעם.
נכון, תראה, בוודאי המפלגות החרדיות והציונות הדתית והליכוד, אנחנו יש לנו אידיאולוגיות, יש לנו תפיסת עולם. בליכוד זה מחנה לאומי, ממלכתי, ליברלי ודמוקרטי, בהלימה אנחנו יודעים להתחבר, והחיבור הזה הוא גם אידיאולוגי, אבל אני חייב לגעת גם ברמה אישית, הוא היה חיבור אישי, הנאמנות, המחויבות לנתניהו כמי שמוביל את המחנה, עמד במבחנים כבדים וקשים, ואני באמת, ציינתי קודם, אני רוצה לציין עוד פעם, המחיר הכי כבד שילמו החברים החרדים. אנחנו ראינו זה בגזרות, בממשלה האחרונה, לצערי הרב לא ספרה את הציבור. והחברים עמדו בכל המסע ליחסים הזה ובסבל שהחברים עברו. ועל זה אני רוצה באמת להעריך מאוד, גם ברמה אישית, אני יודע שאני מדבר בשם הרבה מאוד את כל המחנה שלנו, והאתגר שלנו זה איך לקחת את ההתנהלות הזאת ולהמשיך ביחד. אנחנו לא נתנהג אליהם כמו שהם התנהגו אלינו, זאת תהיה טעות. אנחנו צריכים להישאר ממלכתיים, להתעלות, לתקן את הדברים שצריך לתקן, חד משמעית, לתקן אותם, אבל בשורה התחתונה, לנהוג כפי שאנחנו מאמינים שצריך לנהוג כלפי שאר שבטי ישראל.
אתה תתמוך בפסקת ההתגברות, אתה יודע, רבים מהליכוד אומרים, זה אחד מהדברים הראשונים, חלק מעדיפים לשתוק בעניין הזה, החרדים עוד רוצים את פסקת ההתגברות, מה עמדתך לגבי חוק הזה שמונע מבגץ לפסול חוקים שהכנסת חוקקה?
תראה, אנחנו נצטרך למספר תיקונים משמעותיים, אבל תיקונים במטרה להחזיר את האמון של עם ישראל במערכת אכיפת החוק. פיצול היועמ"ש מהיועץ המשפטי לממשלה מהפרקליטות. אנחנו נצטרך שינוי שיטת בחירת שופטים. גם כל נושא פסקת ההתגברות והקשר בין המערכת השופטת למערכת המחוקקת, נידרש לו, ואני משוכנע, יש כמה חלופות שם שנצטרך למצות אותם, ושר המשפטים שיבוא יחד עם נתניהו, ובסוף כולנו נצביע בעד, כי אנחנו מבינים את החשיבות של לתקן את הצורך הזה, את האיזונים האלה בין המערכות. אבל שיהיה ברור, אנחנו חייבים, מדינה צריכה מערכת אכיפת חוק ישרה, רודפת צדק, חזקה, שיש בה אמון. המטרה שלנו זה לעשות את התיקונים בשביל להגיע לשם. ולא כפי שאנשים מנסים לתאר, אני לא יודע מה, כאילו יש לנו איזשהו, לא יודע מה. אני גם חייב להגיד לך שכל התפיסות וההמלצות שלנו יהיו במסגרת מה שמקובל בעולם הרחב, בדמוקרטיות אחרות, בארצות הברית, באירופה. אנחנו מבינים סדר יום שהוא לא תלוש במציאות. הוא בא לעשות סדר במערכת, חלק מזה יהיה פסקת התגברות בצורה כזו או אחרת.
טוב, אתה יודע, שאלה שמסקרנת רבים, בעיקר בקרב הציבור החרדי, זה, כשאתה מדבר על תיק האוצר למשל, כן, זה סוגיית המיסים, יוקר המחיה, מיסים שליברמן כאן השיט על מגזרים ספציפיים אולי, ועוד כן. שלל דברים. אתה יודע, עוד לפני שתמונה לשר האוצר, אבל יש לך בוודאי הרבה מאוד ידע בניהול כלכלי, איך אתה רואה את המדיניות הכלכלית שהממשלה החדשה צריכה לנהוג בה?
הורדת מיסים, הורדת תשומות, הורדת בירוקרטיה, על מנת להקל על עסקים, להקל עליהם, להוריד מחירים, שמעמיסים עליהם מיסים ותשומות, ולא מחשבים, הרי הם לא פילנטרופים אנשי עסקים, הם מעלים את המחירים. ברגע שמורידים את המיסים, זה מגדיל את הצמיחה, זה מגדיל את היעילות של העסקים. ואתה תראה, בעולם תחרותי, ששומרים על תחרותיות, אתה תראה שהדברים האלה קורים. נצטרך גם לטפל ברשות למינהל מקרקעי ישראל, זה היום מונופול הכי גדול במדינה, צריך לפרק אותם, להוציא קרקעות, בעיקר בחבלי ארץ ישראל, במחירים שווים לכל נפש, על מנת לפרק את המונופול, וגם בנושא של מחירי הדיור, לטפל בזה בצורה אחרת ממה שטופלה עד היום. הדברים הללו נצטרך לשנות, שהיועצים המשפטיים יהיו משרות אמון, שהפקידות הבחירה במדינה, שנוכל לעבוד. נצטרך לפעול למשילות, שנוכל לממש את כל הרעיונות שאנחנו מדברים עליהן, והתחייבנו כלפיהם הציבור.
חבר הכנסת ניר ברקת, איש הליכוד, נציין שאתה מקום שמיני בליכוד, ובהחלט בעשירייה הראשונה, ובצמרת המפלגה. תודה רבה לך על השיחה כאן, ערב טוב, להתראות.
תודה רבה חברים, שיהיה לנו בהצלחה. תודה.